אסכולין דלת עמוד בייס, אומרת הגמרא, מסניסה דרבי מאיר דאומר, כשם ששיקלו תורה, כך קולבנו תורה. כפי שלמדו במשנה, יש חיוב לתת ביחד עם מחצית השקל, מטבע קטנה שנקראת קלבון. רשי בפחוירויס, נונבוב עמוד בייס מסביר, שלכן צריך להוסיף על מחצית השקל, מטבע שנקראת קלבון משום אחריע, כדי שהוא יהיה בטוח שהוא נתן את מלוא הסכום של מחצית השקל, ולא פחות מכך. פשט שני מסביר רשי, שהקלבון הוא דמי הפריטה אצל השולחני, שהיו מחליפים את המחציס השקל אצל השולחני למאות יותר גדולות, כי המחציס השקל היא מטבע קטנה והיא נוחה לאבד, לכן היו מחליפים את המטבעות של מחציס השקל אצל השולחני. היו מחליפים את המטבעות של מחציס השקל למטבעות של שקלים, שהם גדולים יותר והם יותר נשמרים. והיו מוסיפים כלבון שדמי הפריטה אצל השולחני. הכלבון היא מטבע קטנה שהיו מוסיפים על מחצית השקל. הברטנור מסביר שכלבון זה מלשון קלבון, שפירושו דבר קל, דבר מועט. עכשיו השאלה היא, האם החיוב של כלבון הוא מדאורייתא או מדרבנן? אומרת הגמרא, מסניסא דרבי מאיר דאומר רבי מאיר, כשם ששיקלו תורה, כך קולבנו תורה. לפי רבי מאיר, החיוב של הכלבון הוא מן התורה, כמו מחצית השקל. כמו שמחצית השקל חיובו מן התורה, כך הכלבון חיובו מהתורה. אומרת הגמרא, כוסוב הרבי מאיר, בנותן שיקלו שלם, שהוא חייב בכלבון. רבי מאיר סובר, שגם כאשר הוא נותן למחצית השקל מטבע שלא צריכה פריטה, כגון שהוא נתן למחצית השקל מטבע של שקל שלם. בכל זאת צריך להוסיף עליו כלבון. כי רבי מאיר סובר שכלבון ניתן בשביל הכריע. הכלבון ניתן כדי להיות בטוחים שהוא נתן את מלוא הסכום של מחצית השקל. כפי שהגמרא מביאה מיד, דאמר רבי מאיר, כמין מטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא כבודו והראהו למשה, ואמר לו, זה ייתנו, כזה ייתנו, דהיינו. כשם שהמטבע של האש, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, הייתה צרופה ונקייה מזיגים, כך גם לדורות צריך להביא למחצית השקל, מטבע נקייה וצרופה בלא סיגים. ולכן צריך להוסיף עוד מטבע קטנה, שנקראת כלבון, כדי שנהיה בטוחים, שהוא הביא את מלוא הסכום של מחצית השקל. נתן סלע ליטול שקל חייב שני קולבנות. כך למדנו במשנה. נטל סלע ליטול שקל, אדם שנתן לגזבר עבור מצוות מחצית השקל שקל שלם, כדי לגבל מהגזבר עודף חצי שקל, כך שבסך הכל הוא נתן להקדש מחצית השקל. הוא חייב שני קולבנות. כך למדנו במשנה. אומרת הגמרא, אומר רב לזר, דרבי מאיר דתניא, אילו חייבים בכלבון, הנותן שקל ונותן סלע, חייב כלבון אחד. ורבי מאיר אומר שני כלבנות. רבי מאיר סובר שהוא צריך לשלם שני כלבנות, הנותן שקל ונותן סלע, הנותן שקל ונוטל סלע. לפי רבי מאיר הוא צריך לשלם שני כלבנות, כלבון אחד לשולחני עבור שכר הפריטה, וכלבון נוסף להכריע. אז אם כן, המשנה שלנו שכתוב, שנתן סלע ונטל שקל, חייב שני קולבנות, היא כדעת רבי מאיר. אומרת הגמרא, אומר רב דברי הקוילי, רב חולק, רב סובר שהמשנה שלנו שאומרת, שנתן שקל ונטל חצי שקל, נותן שני קולבנות, היא דברי הקול, ולמה צריך לתת שני קולבנות? אחד שקל שהוא נותן ואחד שקל שהוא נוטל. כלבון אחד הוא צריך לשלם לשולחני עבור השקל שהוא נותן לשולחני, וכלבון שני הוא צריך לשלם לשולחני עבור השקל שהוא מקבל מהשולחני. ממשיכה הגמרא ואומרת, על די תדריו ג' קולבנות אינון. לפי רב צריך לתת שלוש קולבנות. מבארת הגמרא, עושה רב ירמיה ועומר בשם רב שמואל ברב יצחוק בשם רב, שלפי רבי מאיר, אדם שנותן שקל לגזבר ונוטל ממנו שקל עודף, צריך, אדם שנותן שקל ונוטל עודף חצי שקל, צריך לתת שלוש קולבנות, קלבון אחד על השקל שהוא נתן, קלבון אחד על המחצית השקל שהוא מקבל מהשולחני, וקלבון נוסף לדבר תורה משום הכרע. עוד למדנו במשנה, האחים והשותפים שחייבים בקלבון פטורים ממעשר באימה, וכשחייבים במעשר באימה פטורים מהקלבון. מפרשת הגמרא, האחים והשותפים שחייבים בקלבון ופטורים ממעשר באימה, כשחלקו וחזרו ונשתתפו. אחים שחלקו את הנכסים שירשו מאביהם, ושוב הם חזרו ונשתתפו באותם נכסים, הדין הוא שהם לא חייבים במייסר בהימו מאותם בהימות. כי מייסר בהימו חייבים רק בבהימות שהם שייכים לו בלבד, לא מבהימות של שותפים. אבל הם יהיו חייבים בשני קולבנות, כי שני שותפים ששוקלים במשותף, כל אחד מהם צריך לתת קלבון. ומה שכתוב במשנה שחייבים במעשר בהימה או פטורים מן הקלבון, מדובר שלא חלקו, מדובר באחים שירשו נכסים מהאבא ולא חילקו אותם, מה שנקרא תפוס הסבייס, שבאופן הזה הם חייבים במעשר באימה, כי ממון של תפוס הסבייס מוגדר כבעלות אחת, וחייבים להפריש מהבאימות הללו מייסר בהימה. ולעניין מחצית השקל, ממון של תפוס הסבייס נחשב כנתינה אחת, והם לא צריכים להוסיף קלבון. אומר רב לזר, והן שחלקו גדיים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדיים. מה שאמרנו, שהאחים שחלקו, אף על פי שהם חזרו ונשתתפו, בטל שם ירושה מהם, והם מוגדרים כשותפים, לעניין שהם פטורים ממעשר באימה וחייבים בקלבון, זה רק באופן שהם חילקו את הירושה ביניהם, גדיים כנגד תיישים, תיישים כנגד גדיים. אתה תיטול את כל הגדיים, ואני אטול את כל התיישים, או הפוך, שבאופן הזה נחשב כמו שהם קנו אחד מהשני, ובטלה הירושה הקודמת. אבל אם חלקו גדיים כנגד גדיים, ותיישים כנגד תיישים, הוא חלקו משעה ראשונה. באופן שהם חלקו בצורה כזאת, שכל אחד נוטל חצי מהגדיים וחצי מהתיישים, זה נחשב כמו שכל אחד ירש את אותו החצי שהוא קיבל בסופו של דבר, והם יהיו חייבים במעשר באימו, ויהיו פטורים מקלבון. כך אמר רב לזר. אבל רבי יוחנן חולק. רבי יוחנן סובר, אפילו חלקו גדיים נגד גדיים, ותיישים נגד תיישים, כלקוחות הן ופטורים מן המעשר. כי יעוד את נינן תמון על הכוח, ושניתן לו במתנה, פטור ממעשר באימה. למה? כי אין ברירה. ולא אומרים שהוברר הדבר למפרע, שמה שהוא קיבל בסופו של דבר, זה מה שהוא ירש מתחילה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב חיה אומר אביר מיה בוי, ולא מולס נון אומרים, פעמים שהם חייבים בזה ובזה. המשנה מציעה שתי אפשרויות בלבד. או שהם חייבים במעשר באימה ופטורים מקלבון, או שהם חייבים בקלבון ופטורים ממעשר באימה. שואלת הגמרא, למה המשנה לא מפרטת עוד שתי אפשרויות נוספות, שהם יהיו חייבים בשניהם, גם במעשר באימה וגם בקלבון, או שהם יהיו פטורים משניהם? איך אבידה, באיזה אופן? חלקו הנכסים ולא חלקו הבאימה, חייבים בזה ובזה. אחים שחלקו את הנכסים שהם ירשו מאביהם, ואחר כך הם חזרו ונשתתפו בנכסים. ואת הבהמות לא חלקו, חייבים בזה ובזה, הם חייבים בקלבון ובמעשר בהמה. הם חייבים בקלבון כדין שותפים, והם פטורים ממעשר בהמה, כי את הבהמות הם לא חילקו. ובמקרה הפוך, חלקו הבהמה ולא חלקו הנכסים, פטורים מזה ומזה. במקרה שהם חילקו את הבהמה ולא חילקו את הנכסים, פטורים מזה ומזה, שכיוון שחלקו בבהמות, גם אם הם חזרו ונשתתפו, דינם לגבי מעצר בהמה, כמו אחים שחלקו, וכיוון שלא חלקו בנכסים, דינם לגבי כלבון, כמו שכתוב במשנה, באחים שלא חלקו. אומר רב מונה עדו דעת אומר, בשלו הייתה בהמה רוב, אבל אם הייתה בהמה רוב, הן עיקר נכסים. מה שאמרת, שגם אם לא חלקו אלא בנכסים לבדם, הם חייבים בכלבון, זה מדובר שהבהמות שבהם הם לא חלקו, הם רוב משווי הירושה. אבל אם... זה מדובר כשהבהמות לא היו רוב שווי הירושה. אבל אם הבהמות היו רוב משווי הירושה, דהיינו כאשר הבהמות שוות יותר מהנכסים, הן עיקר הנכסים. הבהמות הן העיקר של הירושה. ולכן אף על פי שחלקו בשאר הנכסים, הם פטורים מכלבון, כיוון שהם לא חלקו בבהמות שהם רוב הירושה. רבבין אומר הפשמי בוי, מפני שעשיתן כאדם שאכל כאדם אחד אצל מעצר בהמה, את פוטרו מן הכלבון. וכי מפני שאתה עושה את האחים כאדם אחד לגבי מעצר בהמה, שאתה אומר שהם חייבים במעשר, לכן אתה פותר אותם מן הכלבון, מה קשור? מכתיס השקל למעשר בהמה? אמרו לי, לא ישן יהי, שהוא נותן סלע אחת של אימה? וכי אינם שונים משאר בני אדם שחייבים בכלבון? לפי שהאח ששוקל עליו ועל אחיו, נותן סלע אחת של אימה, ולכן הוא לא מחויב בכלבון? שואלת הגמרא, מעט או אפילו חלקו וחזרו ונשתתפו פטורים מן הכלבון? אפילו אם האחים חלקו וחזרו ונשתתפו, שיהיו פטורים מן הכלבון, כי הרי הם שוקלים יחד סלע אחת של אימה. ותנינן, במשנה למדנו שאם חלקו, אף על פי שחזרו ונשתתפו, חייבים בכלבון ופטורים ממעשר באימה. מתרצת הגמרא, רבי בוי, אמר בשם אבו ברב אונה, אי שני אחים שירשו את אביהם, אי שני גיסים שירשו את חמיהם. כלומר, כיוון שהם חלקו, אף על פי שהם חזרו ונשתתפו, הם ככל שני אנשים שנשתתפו, ולכן הם חייבים בכלבון. להיכן היו הכלבנות נופלים? מה היו עושים עם הכלבנות? רבי מאיר אומר לשקלים, הכלבנות דינם כמו השקלים שהם הולכים ללשכה, כי רבי מאיר לשיטתו, שנתינת הקולבנות היא מן התורה. רב לזר אומר לנדבה, הקולבנות היו נופלים לנדבה, כמו שנלמד בעזרת השם לקמון בדף י"ח. רב שמעון שזורי אומר ריקוע זהב וטיפוי לבית קודש הקודשים, היו עושים מהם תת דק של זהב, ציפוי למזבח וציפוי לבית קודש הקודשים. בנזר אומר שולחנים היו נוטלים אותם בשכרם, ויש אומרים להוצאת דרכים. להוצאת הדרך של הבאת השקלים לירושלים, היו משתמשים באותם קולבנות, אדרון, הלוך, פרק, באחוד, באודור.